כל חי אונליין 93fm.co.il יחל ישראל עם הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
שלום וברכה לכם מאזיני רדיו כל חי היקרים, אנחנו נמצאים ערב שבת קודש פרשת פנחס. הייתי אומר שהפרשה הזו היא פרשת ההנהגה והמנהיגות של עם ישראל. אין עוד פרשה, נדמה לי, שנושא המנהיגות חוזר בה לעתים כה תכופות כמו בפרשה הזו. מתחיל בפנחס, זה אשר העניק את השם לפרשה כולה. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? היות שהוא בקנאו את קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן מגיע לו שכר. ומה שכרו של פנחס, שנדמה היה כאילו הוא עומד להיות מוכתר למנהיגם של ישראל? לכן אמור, אומר השם למשה אודות פנחס, הנני נותן לו את בריתי שלום. מה זה? מה זה את בריתי שלום? איזה שכר זה? מה זה תומן בחובו? הנה נותן לו את בריתי שלום. פסוק אחד אחרי זה, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. כל זה תחת אשר קינא לאלוקיו, ויכפר על בני ישראל, ובזכותו לא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. בסדר. אני לא מבין, פה מדובר על שני פסוקים, הוא מקבל שכר כפול, תשלומי כפל. אז את השכר השני אני מבין. לא ולזרוע אחריו כתר כהונה ו-24 מתנות כהונה וקידשתו כי את לחם אלוקיך הוא מקריב, כל היתרונות, זכויות וגם חובות היתרות לכהנים, וזה הוא מקבל. אבל לפני כן מבטיח לו הקדוש ברוך הוא, אני נותן לו את בריתי שלום. אנחנו נזקקים לגמרא בסנהדרין קופי בפרק חלק, שפנחס זכה בשכר מעשהו, שהוא מנע מגיפה בישראל. השכר שלו היה אריכות ימים ושנים רבות בשלום ובשלווה. הנני נותן לו את בריתי שלום. ויש פסוק במלאכי פרק ג', שפתי כהן ישמרו דעת, מדברים על הכהן הזה, ותורה יבקשו מפיו כי מלאך השם שעות הוא, בריתי הייתה איתו החיים והשלום. זאת אומרת שברית שהקדוש ברוך הוא קוראת עם כהן כמו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, מה כוללת הברית הזו? זה לא סתם מילה, זאת לא מליצה שדופה חלילה. זה החיים והשלום. בנוסף לכך, לא ולזרוע אחריו, ברית כהונת עולם על כל היתרונות שבדבר. כך מתחילה הפרשה במנהיגותו של פנחס. וזו הפעם הראשונה שמשה רבנו בכל התורה כולה פונה בפנייה לקדוש ברוך הוא מיוזמתו שלו, וידבר משה אל השם לאמור. תמיד זה הפוך, וידבר השם אל משה לאמור. וזו הפעם היחידה. מה זה? לאחר שמשה רבנו שומע כי פנחס זוכה ליתרונות כאלה, חושש משה אולי הוא המיועד להיות מנהיגם של ישראל. ואנחנו יודעים, ומשה רבנו מי כמו התנסה כבר בכל הניסיונות שנתנסה הוא עצמו ב-40 שנה במדבר. והוא אומר, פנחס, מדי קנאי. אני צריך מישהו, אני פונה אל אלוקי הרוחות לכל בשר, זה שמכיר את רוחו של כל אחד ואחד, ויודע כי העם הזה הוא לא קל. מי שידע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, ולהיות סובלן לדעתו של כל אחד ואחד. אז הוא חלילה לא פוסל את פנחס, אחיינו, בן אחיינו. נכד אחיו אהרון, חס ושלום. אבל מתוך ניסיונו שלא מעיז משה רבנו לרמוז שצריך לפקוד על העדה אדם כזה שהוא יתאים לרוחו של כל אחד ואחד, וזה לא פנחס. מתברר שבאמת הוא כיוון לדעתו של הקדוש ברוך הוא. השם לא חשב לתת לפנחס יותר ממה שהבטיח לו. חיים ארוכים ושלום וברית כהונת עולם, אבל לא את ההנהגה. משה רבנו פונה, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. אני מבקש שתמנה מנהיג. זה בא בעקבות השכר של פנחס, באה פנייתו של משה רבנו, ובמיוחד כאשר הוא שומע מפורש, אתה ואהרון אחיך לא תעברו את הירדן, אתה לא תנחיל לעם את הארץ. ובפרשה הקודמת לחוקת שמענו על פטירתם של אהרון ושל מרים. משה רבנו מבין שקיצו קרוב, ולכן הדאגה היחידה שמחרסמת בו המנהיגות. הוא לא מבקש על ילדיו, הוא מבקש איש על העדה שמצטיין במה? לא בצדקות, לא בתורה, לא בידע, לא במה, לא בכישרון, לא בכושר רטורי, אפילו לא מדבר על פיקחות, ולא מדבר אפילו על מידות. הוא מדבר על דבר אחד, דוגמה אישית, מופת אישי, איש אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם ואשר יביאם. כמו שאני במלחמת סיחון אמרת לי אל תראה אותו כי בידך נתתי אותו, אני נלחמתי. יהושע, ויחלוש יהושע את המלך ואת עמו לפי חרב. דוד המלך הולך בראשם. אומר רש"י, לא כמו מלכי אומות העולם שיושבים בפלטין שלהם ושולחים את החילות ואת הגייסות ואומרים להם קדימה. לא, אלא מישהו שאומר אחריי ולא קדימה. אחד שהולך לפניהם בהלוך ובחזור. ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. צון צריך שהרואה יהיה שלהם. לא רואה שחי בהרגשה שהצון נועד לשרת אותו, אלא רואה שחי בהרגשה של התמסרות, של הקרבה, של נכונות לנתינה, אשר אין להם רואה. הרואה צריך להיות שלהם, של הצון. מנהיג כזה אני מבקש. והקדוש ברוך הוא נותן לו את מבוקשו, הוא מצביע, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. ופה אני חייב להסב את תשומת לבכם מאזיני רדיו קול חי. מי נקרא היום איש רוח? הנה פה בתורה זו פעם ראשונה ויחידה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אלוקי הרוחות לכל בשר, הוא מבין בעניין הזה. הוא מציין מישהו איש רוח, פעם ראשונה מקבל תואר. נוח שמענו, איש צדיק תמים היה בדעותיו. אברהם אבינו התהלך לפניי ויהיה תמים. אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה לנוח, כל מיני תוארים. אבל איש רוח יש רק פעם אחת. בפרשת השבוע פנחס, אמרתי זו שבת של המנהיגות, מדברים על משבר בהנהגה, תמיד יש משבר בהנהגה. הנה בואו נלמד את פרשת השבוע לעומק, לאורך ולרוחב. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו, והוא יהיה זה שינהיג את ישראל. מה היה יהושע בן נון עד אז? חוץ מהמלחמה בעמלק, שהוא פיקד עליה והוביל אותה באופן אישי, שמשה עומד על ראש הגבעה ונושא את כפיו בתפילה עד בוא השמש. נוסף לפרט הזה על יהושע, מה אנחנו יודעים עליו? ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. 40 שנה מתארים חז"ל את יהושע מסדר את הספסלים ופורס את המחצלאות על האדמה שהעם יבוא לשמוע תורה ממשה שקיבל אותה בסיני. זה סדרן. פעם קראו לזה בבית הכנסת או בבתי הספר שמש. היום לא משתמשים במילה שמש, כאילו זה לא יפה, שרת. איש שירות. מסדר ספסלים, פורס מחצלאות. אתם שמעתם על עצומה, פטיציה בעד שטחים או נגד שטחים, בעד חופש ביטוי, נגד חופש ביזוי, שעליה חתומים שרתים או שמשים, אפילו לא גבאים. מי כן? אנשי רוח. מישהו כתב פזמון, מישהו כתב מחזה, מישהו כתב ספר, מלא סיפורים, מישהו כתב פרשנות באיזה מקום, מישהו ביים, מישהו הציג, מישהו ניגן, מישהו הלחין. זה היום בשפה שלנו המדוברת, אנשי רוח. הנה אנשי הרוח קוראים לממשלת ישראל א' ב' ג', אנשי רוח. וכולם מתפעלים, וכל העם רואים את הקולות. באה תורתנו הקדושה, ואומרת, יש הגדרה אחרת לאיש רוח. זה שמסדר את הספסלים, ופורס את המחצלאות, ומכין את הנתונים המאפשרים לעם ללמוד תורה, מפי משה רבנו. והוא היחידי שזוכה לתואר איש אשר הוא בו. לא אומרים עליו שהוא היה בקי בשס. לא אומרים עליו שמילא קריסו בשס ופוסקים. לא אומרים עליו שהוא אילוי, לא סיני ולא עוקר הרים. לא חריף אף לא בקי. הוא היה כל אלה. אבל לא זה השבח שלו. השבח שלו הוא ביותו איש רוח, הסדרן שמאפשר לעם ללמוד תורה. אז כאשר מדובר על מנהיגות, כדאי לקחת דוגמה ומופת אישי מהדמות הזאת של יהושע בן נון. לגבי הדוגמה האישית, אני חייב לומר לכם את משלו הידוע של רבי ישראל מסלנט. רבי ישראל מסלנט אמר באחת משיחותיו על הגמרא שאומרת במסכת סוטה, דור שבן דוד בא בו, דור הגאולה, דור שהמשיח יבוא, זה פני הדור יהיו כפני הכלב. ועוד כמה תופעות שם. חוצפה יסגי, משנה מפורשת במסכת סוטה. מה זה פני הדור כפני הכלב? הכוונה היא עזות. המשך לחוצפה תרבה בדור הזה. נערים פני זקנים ילבינו. קלה קמה בחמותה. חלק מהתופעות אפשר לראות שאנחנו כבר נמצאים בעקבתא דמשיחא. אנחנו מאוד קרובים לביאת גואל צדק בגלל חלק מהתופעות, לפחות חלק. אחת התופעות מתארת המשנה פני הדור כפני הכלב. אומר רבי ישראל מסלנט, ראיתם פעם כלב יוצא לטיול עם בעל הבית או בעלת הבית שלו? אני רואה את זה בשבת בבוקר, אני הולך לבית הכנסת בצפונה של תל אביב. זו תמונה מאוד מאוד נפוצה שאנשים יוצאים בשעה הזו לטיול עם הכלב או הכלבה, אני לא יודע להבחין. חלקם אני כבר מכיר מרחוק את בעל הבית ואפילו את צורתו של הכלב. יש סיבה למה מוצאים אותם לרחובה של עיר. בדרך כלל, אפילו אם יש לו רצועה, הכלב צועד קדימה, רץ קדימה, מחשקש בזנבו, ובעל או בעלת הבית מסתרחים אחריו. אם חי זר יבוא, מישהו לא יודע מה זה אדם ומה זה כלב, יבוא ויסתכל על המחזה הזה הקבוע, יהיה בטוח שהכלב זה הקטר, ובעל הבית זה אחד הקרונות. כלומר, הכלב הוא המוביל כי הוא הולך בראש. התמונה הזאת יכולה להצטייר עד שמגיע הכלב לפרשת דרכים, לצומת. מרומזר או לא מרומזר, אז הוא עוצר. אולי הוא חונה ליד אחד העצים, או ליד אחד הרמזורים, הוא ממתין. לפעמים הוא אפילו מסתכל אחורה לעבר בעל הבית. בעל הבית ממשיך עם האוזניות, עם מכשי המוזיקה לשתי אוזניו, ממשיך בדרכו. הכלב רואה שבעל הבית הלך קדימה, או ימינה, או שמאלה, או חזר לאחוריו. הכלב מיד רץ בעקבות בעל הבית, מדביק אותו, משיג אותו ועובר אותו, וממשיך כאילו להוביל. אבל בפרשת הדרכים, אומר רבי ישראל סלנטר, ראית בדיוק מי המוביל ומי המובל, מי המונהג. זאתי כוונת חז"ל, פני הדור אלו המנהיגים, שכל העם מסתכל בפניהם לדעת מה עושים, מה אומרים, כיצד פועלים, מה יהיה. הם פני הדור, כי כולם מסתכלים עליהם, כפני אותו כלב. נדמה שהם מובילים, אבל בכל בוקר הם מתעוררים לשמוע מה אומר רשת ב' ומה נאמר בגני צהל, ומה אומר העיתון היומי, ומה אומר רדיו קול חי במהדורת הבוקר, ומה בכל המהדורות של הפרשנות, ומה כדאי לעשות, מה יעשה אותי יותר פופולרי, מה יעשה אותי יותר מקובל, יותר רייטינגי, עד שמגיעים לפרשת דרכים שצריך לקבל הכרעות, כשצריך לקבל החלטה, ימינה או שמאלה, תרתי משמע, קדימה או אחורה, תלת משמע, לאן פנינו מועדות? ואז בפרשת הדרכים אתה למד מי המנהיג האמיתי, ולא כפני הכלב. אז יבוא מלך המשיח, אז פני הדור ישתנו, ולא יהיו עוד כפני הכלב, אלא ההנהגה תהיה שמיימית.
עכשיו איתכם יחל ישראל עם הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
כל חי תמיד איתי כוחה.
שבנו אליכם ערב שבת קודש פרשת פנחס כדי להזכיר לכולנו שהשבת אנו מתחילים את המחזור השלישי של מסכת אבות לשנת תשע"ה. כידוע אנחנו אומרים את פרקי אבות, ששת הפרקים, חמישה של המשנה והפרק השישי קניין תורה של הברייתות, מפסח עד לראש השנה. יוצא איפה ארבעה מחזורים של פרקי אבות במהלכו של קיץ אחד. לא אכנס עכשיו לנימוקים מדוע אומרים פרקי אבות בקיץ, בעיקר מפסח עד שבועות, דרך ארץ קדמה לתורה. היום השבת פרק א', כי מתחיל המחזור השלישי, ואני אתן לכם סימן מפתח לזכור מתי הפרשיות מתחילות מחדש. היות והמסכת הזאת אבות עוסקות בתורת הנפש, בתורת המידות, נפש זה ראשי תיבות של שלוש הפרשיות שבהם מתחילים מחזור חדש של פרקי אבות. נון נסו, פי פרשת השבוע פנחס, שין שופטים בספר דברים. נסו, פנחס, שופטים, נפש, מתחילים מחזור חדש. איך מתחיל המחזור החדש? כפי שדיברנו מקודם. משה קיבל תורה מסיני ומסרה למי? ליהושע. דיברנו על משה, העברת המנהיגות ליהושע, במה מתבטאת העברת שרביט ההנהגה? תורה שבכתב כולה ניתנה לכל בני ישראל, מורשה קהילת יעקב. אבל התורה שבעל פה המשלימה אותה ומפרשת אותה ומבארת אותה, הייתה כולה מרוכזת אצל משה רבינו שקיבל אותה מסיני מפי הגבורה. את האוצר הבלום הזה כולו הוא העביר ליהושע, יהושע לזקנים. זקנים זה כולל את כל תקופת השופטים מאחרי מות יהושע עד שמואל הנביא. הזקנים העבירו לנביאים, ראשונים ואחרונים. הנביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, ששלושה מהם היו עוד נביאים, חגי, זכריה ומלאכי, בראשית ימי בית שני. ומשם, אחרון אנשי כנסת הגדולה, גם הוא מופיע בפרק הראשון, שמעון הצדיק, משיירי אנשי כנסת הגדולה, גם כהן גדול כמו פנחס, מזרע של פנחס בן אלעזר בן אהרון, והוא ראשון חכמי המשנה בעצם. מבחינה היסטורית, התנה הראשון, אם ישאלו אתכם, תוכלו להגיד שמעון הצדיק. כי הוא מי שירי אנשי כנסת הגדולה. ויש פה שרשרת של מסורת, מסירת התורה שבעל פה. כי התורה שבכתב, תורה ציווה לנו, משה. לאף אחד אין מונופול עליה. היא לא ניתנה למישהו מסוים. מורשה קהילת יעקב. כי כל עם ישראל הכריז נעשה ונשמע. על מה? על התורה שבכתב. תורה שבעל פה כדי לדעת את כל הלכות מוקצה למשל, וכל השבות דרבנן, כל הדברים האלה יצא כתובת מרכזית אחת, שממנה ישאלו תורה ויבקשו דעת. אז זה היה משה, יהושע, הזקנים זה השופטים, הנביאים, בית ראשון עד תחילת בית שני, אנשי כנסת הגדולה, ימי בית שני, וכאן מתחילה תקופת המשנה שתסתיים עם רבי יהודה הנשיא, עורך שישה סדרי משנה. זה אנחנו למדים בפרק הראשון של אבות. משפט אחד שלא לא אשכח מלומר לכם, והוא לדעתי משפט מפתח. הלל אומר, הלל הזקן, אחד מחכמי הזוגות, נשיא הסנהדרין, הלל ושמאי, הלל הנשיא, שמאי אב בית הדין, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, מזכיר לנו את פרשת השבוע, נכדו של אהרון, פנחס, מה השכר שהשם מעניק לו? הנני נותן לו את בריתי שלום. אומר הלל הזקן, הווה מתלמידיו של אהרון. לא כולנו, נכדיו של אהרון, לא צאצאיו, אבל תלמידיו, כולנו יכולים להיות. במה הוא מצטיין? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. שמתם לב? התורה קבועה ועומדת. צריך לקרב את הבריות לתורה, אליה. לא לקרב את התורה אל הבריות במשמעות של פשרות, במשמעות של התגמשות, במשמעות של מכירת סוף עונה כזאת עם הנחות. לא. אין סוף עונה, היא נצחית, היא לא תהיה מוחלפת, לא תהיה תורה אחרת, מת הבורא יתברך שמו, בזה אני מאמין באמונה שלמה, מוטל עליי התפקיד והחובה הקדושה, מתוך אהבת הבריות, לקרב אותם, את כל הבריות, לתורה העומדת וקבועה במקומה.
Yoy de shimecha, vidloim de סיירה סך לשמה. Hashem Elokeinu V'harevno V'harevno Hashem Hashem Elokeinu Es Divrei Es Divrei Soiros Cho B'finu U'v'fi Yiyam Cho Beis Yisroe V'niye
עכשיו איתכם, יחל ישראל, עם הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. שוב אני רוצה להזכיר לכל המאזינים כי אנחנו שרויים בעיצומם כבר של ימי בין המצרים. ביום ראשון היה צום 17 בתמוז שנדחה משבת ליום ראשון, ונכנסנו לתקופה של שלושה שבועות שעליה רומז הפסוק באיכה, כל רודפיה ישיגוה בין המצרים. 17 בתמוז עצמו הוא יום שנקבע כיום פורענות משום חטא שחטאנו בו. שבירת הלוחות הייתה ב-17 בתמוז. כולם מדברים על חורבן הבית, והיום מאוד פופולרי לדבר על שנאת חינם, על בין אדם לחברו, אבל אסור לשכוח איך זה התחיל. זה התחיל בשבירת הלוחות בי"ז בתמוז בגלל חטא העגל. וירא את העגל ומחולות וישבר אותם תחת ההר. משה משליך את הלוחות מידיו. אין לי לדאבון הלב למי למסור את עשרת הדיברות שפותחות במילים אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, והם אומרים על עגל הזהב אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אין לי למי למסור את הדיבר השני לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כאשר הם זובחים וסוגדים ומחוללים סביב עגל הזהב. אבל אחת מחמש הפורנויות שאירעו ביום הזה וקבעו את דפוס החיים שלו, זו התוצאה של בוטל התמיד. קורבן התמיד בשלהי ימי בית המקדש, הפסיק להיות מוקרב בשחר ובבין הארבעים ב-17 בתמוז. זו אחת מסיבות לחורבן ואחד הביטויים של חורבן, כאשר כושר ההתמדה בוטל. לא רק הקורבן, כבש אחד בבוקר וכבש אחד בין הארבעים, אלא התמיד בוטל. התכונה היהודית הזאת, שלא מספיק מי יעלה בהר השם, אלא צריך גם להיות מי יקום במקום קודשו, להתמקם במעלה ההר, להישאר דבק לרום הפסגה, כאשר אתה מטפס במעלות התורה, במידות הטובות, בתכונות היפות, ואתה גם נשאר למעלה, כושר ההתמדה הוא המקיים אותנו. ברגע שבוטל התמיד, ההתמדה בוטלה, החל החורבן, שממנו אנו מקווים כנבשה לפי נבואת הנביא זכריה, וצום הרביעי, זה 17 בתמוז, בחודש הרביעי תמוז, יהיה לבית יהודה למועד וליום טוב. שבת שלום ומבורך.
Vira khamay khumi yizga fuori noi stuole da shavos kochechu kol shishu yomim leyan chilom nachlas yakoim chire yichlu hoi koech zoi yivno yam shavos zahmaseim es iyiyim isacheides oi oi
Shabbos koydesh, nafshoy zizru, al mezal gufechu yichzu yirvim deshel ba'yiseyichu. Koech zoyim layam shabbos amaseyimet, iyim isacheyimet, oyo.